שלום וערב טוב. מה קרה? זה לא בחירות היום. שלום וערב טוב, הרים לי לשבח את ההתקדמות האסתטית של המקום. אנחנו ממשיכים בלימודנו המרתק במסכת אבות בפרק החמישי. והגענו אל המשנה, תודה רבה, השלישית. זה תה.
זה מיץ.
זה מיץ? כן, זה מיץ. כאילו, כמו משקה כזה. טוב. ובכן, קהל קדוש, הגענו אל המשנה השלישית. עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום, ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. בסדר? המשנה השלישית. דיברנו לפניכם על עשרה, עשרה, עשרה. עשרה מאמרות שבהם נברא העולם, עשרה דורות מאדם ועד נוח, עשרה דורות מנוח ועד אברהם, ועכשיו אנחנו עוברים לעשירייה הרביעית, עשרה ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. עכשיו, לא יודע אם שמתם לב, בהתחלה כתוב היה עשרה דורות מנוח ועד
אברהם.
מה לא כתוב שם? לא כתוב עליו השלום, מה עוד לא כתוב?
אבינו.
יפה. כלומר, למה זה מצחיק? כן, כלומר, כאן הניסיונות מיוחסים לאברהם אבינו. לפני כן קראו לו אברהם בלי אבינו. צריכה להיות סיבה לדבר הזה.
הניסיון בונה את
האבינו? מה אתה מתכוון? אז הוא נהיה יותר אבינו. כלומר, בזכות עשרה הניסיונות, ענויה אבינו. אפשרות אחת, אולי יש מישהו עוד רעיון? כן, אבל בסדר, אבל הוא תמיד היה אבינו. כלומר, גם בעשרה דורות מנוח ועד אברהם, היה אפשר להגיד עשרה דורות מנוח ועד אברהם, אבינו. אז מה זה משנה? חוץ מזה הוא היה אבינו לפני שהוא גמר את העשרה ניסיונות. מה?
כתוב אברהם ולא אברהם, הוא כן היה אבינו.
אתה אומר שהוא כבר היה אבינו כי כבר כתוב אברהם ולא אברהם. אז למה לא כתוב אבינו? זה נראה לכם דבר של מה בכך, אה? אולי זה סתם. לא צריך כל פעם לכתוב. זאת אומרת, זה אומר שזה כתוב סתם ככה.
לא סתם,
מה שאמרת?
זה לא צריך כל... ספרותית,
מה? מי מבין פה בספרות?
אולי...
מה? טוב, אם זה לא ילך לכם אני אגיד. אני יכול להגיד? פשוט מאוד. התכונות האלה שגרמו לאברהם לעמוד בניסיון עברו אלינו בירושה. למשל, אחד הניסיונות של אברהם אבינו היה שהוא היה מוכן להיות מושלח לכבשן האש. התכונה הזאת מצאנו אותה אצל הרבה יהודים שמסרו את הנפש. נכון? כלומר, מאיפה זה בא לנו שאפילו באנשים פשוטים בעם ישראל נמצאת התכונה של מסירות הנפש? זה בא לנו מאברהם אבינו. או למשל, כאשר יש יהודי שמשתוקק השתוקקות בלתי מוסברת לארץ ישראל. מאיפה זה בא לו?
מיצחק.
לא. מאברהם אבינו, שנאמר בו, לך לך מארצך אל הארץ אשר אראך. בסדר? זאת אומרת, הרבה תכונות שהתגלו באברהם על ידי הניסיון, בעשרה ניסיונות שנתנסה אברהם אבינו, אותן התכונות עברו אל האומה בירושה, ולכן על שמנו הוא נקרא אבינו. עד כאן מובן? רגע, קודם כל על אבינו דיברנו, בסדר? עכשיו זה מובן? בסדר. עכשיו, עליו השלום, כל פעם שאומרים אבינו מוסיפים עליו השלום. ואני אסביר גם למה. לא, זה לא סתם. כש... צריך להגיד, מה המדרגה הזאת להיות אב? מה זה אב? מישהו יודע? מה זה אב? מה זה אב? אב זה מי שיש לו בן. נכון? זה הגדרת... את אומרת שכולם יודעים? עובדה, שאלתי, אף אחד פה לא ענה. נכון? מה לא רציתם לענות? שאלות מסובכות את רוצה שאני אשאל?
קצת יותר מסובך.
כן? כן? מה הנוסחה של, של פרבולה?
מה היא שווה ל-X בריבוע כפול
A? יפה.
ועוד...
ועוד B, נכון? נכון. הנה. טוב, כי היא רוצה שאני אשאל רק שאלות מסובכות. אז אני אשאל
שאלות. זה לא
היפרבולה, נראה. היפרבולה, נו כמה, מה, מה, מה הנוסחה של היפרבולה? מה הנוסחה של היפרבולה? את רואה? אני שאלתי שאלות פשוטות, לא רצית לענות. עכשיו שאלות קשות. אז מה אם זה מדעני? טוב. בסדר. עכשיו, אז אם כן, אני רוצה להבין מה זה אב. אב, מה זה? זה מי שיש לו ילדים. מי שיש לו בן הוא אב. עכשיו, יש לכל אחד, יש אב. מה ההבדל בין האמירה הוא האב של פלוני או הוא הבן של פלוני? כשאני אומר על מישהו, הוא אביו של פלוני. מי חשוב? הפלוני. כן? למשל, אם אני אומר לך, אני יודע, הוא האבא של דוד בן גוריון. ברור שכאשר אני משתמש בסגנון הזה, זה בגלל שדוד בן גוריון הוא האיש המוכר, יש פה חידוש, הנה האבא שלו. אבל אני אומר, הוא הבן של פלוני, אז הפלוני הוא החשוב. זאת אומרת, מה זה?
טעות.
מה, כמה אחוז שירות? כן, 15%. כן. אז איפה היינו? כן, אב, אב ובן, כן. זאת אומרת, מי שמסכים להיות אב, מי שמסכים להיות אב, זה סימן שהוא מוכן לחיות עבור איזשהו גורל שלא יתקיים בו, אלא בזרעו. בסדר? זאת אומרת, להיות אב זה בעצם סוג של הקרבה. ויש ביטוי כזה בספרות, זכות אבות. מכירים את המושג הזה? זכות אבות? אז מבינים את זה בכל מיני אופנים. אבל האופן הפשוט של זכות אבות, זה הזכות שיש לאבות בזה שהם הסכימו להיות אבות. את מבינה אותי, ורה? אני רואה שמרוב קמפיין, אתם כולכם רדומים היום, ואתם כל הזמן במתח, שואלים את עצמכם מה תהיינה התוצאות.
לא, אני במתח במה אתה בוחר, זה מה שמעניין אותי, לא מעניין את התוצאות.
זה יום הבוחר.
אז מה אתה בוחר?
ומה אני בוחר? מה את אומרת? אמת?
אם אני אגיד לך, אני אצטרך להרוג אותך.
אה, אתה אמרת בנט? נו, בנט. מה? נו, בנט. כן. לא, אני לא אגיד לך. לא. טוב. אגב, אתם יודעים מה היה על העין של משה דיין? כיפה. היה לו כיפה. היה לו כיפה. בגודל של העין שלו. כן. טוב. טוב, אז איפה היינו? גמרתם עכשיו עם כל הבדיחות? בסדר, התעוררתם? זהו. באמת, אה, רגע, זאת אומרת שאני מצביע אמת. לא, את מסתבכת, את יודעת. ככל שתמשיכי יותר, זה יסבך אותך יותר. טוב. בואו נחזור לנושא שלנו. מה? זה הקרבה. בעצם זה שהוא אב, הוא מקריב את עצמו. כי הוא מוכן להיות האבא של, במקום להיות הנושא. מבין מה שאני אומר? כן או לא? כלומר, בשביל מי העולם קיים? בשביל אבות או בשביל בנים? בשביל בנים. מה ההבדל בין אב לבן? אב זה מי שנושא בקרבו ייעוד, הבטחה, והבן זה מי שמגשים את ההבטחה. השאלה היא, בשביל מה העולם קיים? בשביל בעלי ההבטחות או בשביל בעלי ההגשמה? נו, מה התשובה? בשביל ההגשמה, נכון? זאת אומרת שזה ההבדל בין זמן ההבטחות לזמן הקיום. זה נפלא שהבנת את הרמז שלי. כן. זאת אומרת שהאבות, בעצם בזה שהם הסכימו להיות אבות, הסכימו להיות מחוץ להיסטוריה. מי שמסכים להיות מחוץ להיסטוריה, איך אומרים? הוא מעל החיים. אבל מצד שני, הוא לא המרכז של החיים. וזה בדיוק מה שנאמר כאן על אברהם אבינו. כיוון שאברהם אבינו הסכים להיות אבינו, אז עליו השלום. כן? משבחים אותו על זה. על זה שהוא הסכים להיות אבינו. כי השלום זה השלמה. זאת אומרת, אברהם אבינו יכול היה להגיד שגורלו מר, הוא רק אבינו. ואנחנו אומרים לא, כיוון שאנחנו הצלחנו להיות הבנים שלו, אז עליו השלום. הוא עכשיו בשלום עם זה. זה מה שכתוב, ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תיקבר בשיבה טובה. כן? ודור רביעי ישובו הנה. בסדר? כן, בבקשה. תלוי במה. אנחנו אבות לעניין מסוים ובנים לעניין אחר. כלומר, אם אנחנו מסתכלים במה האבות היו אבות, או אמאות, לא משנה, כן? במה הם היו אבות? בזה שהובטח שזרעם יירש את הארץ. זאת אומרת שהם לא יירשו. אז הדור שיורש את הארץ הוא הדור של בנים. כמובן? בנים. לכן במהלך ההיסטוריה היה לנו מספר פעמים שהיה לנו דורות של אבות, ומספר פעמים שהיה לנו דורות של בנים. כל פעם שהיינו בגלות, היינו דורות של אבות. אבות מדור לדור. ברגע שאנחנו מגיעים אל הארץ, אנחנו דורות של בנים. השאלה היא למי ניתנה התורה? מה כתוב בתורה? דבר אל בני ישראל, לא אל אבות ישראל. אז אם כן, בני ישראל הם הזהות שלהם ניתנה התורה. מובן? כן, בבקשה. הוא גר, הוא לא ירש. זה מה שכתוב, וגם אני נתתי, והקימותי את בריתי איתם, לתת להם את ארץ כנען, את ארץ מגוריהם אשר גרו בה. זאת אומרת שהאבות לא ירשו את הארץ, הם היו גרים בה. לרשת זה הכוונה בעלות, ריבונות. לא סתם בעלות ממונית, אלא להיות הריבון על הארץ. זה דבר שלא קרה לא לאברהם, לא ליצחק ולא ליעקב. הם הסתובבו פה סערורים בין כנענים. כן, בבקשה.
אבל התורה ניתנה בגלות קודם.
נכון.
היחס בין מורה לתלמיד זה אותו דבר כמו אב לבן?
אתה שואל פה שתי שאלות. בוא ננסה לנתח אותן אחת אחת. שאלתך הראשונה. אבל התורה ניתנה בגלות. נו, מה זה מוכיח? לא הבנתי. יפה. אתה שואל, איך יכול להיות שנאמר בתורה דבר אל בני ישראל, אלה שמשה נצטווה לדבר איתם, היו רק אבות, לא בנים, כיוון שהם לא ירשו את הארץ. מה התשובה? הם מתו במדבר, מה אתה מדבר? נו, בסדר, אז הם לא ירשו את הארץ. השאלה שלו היא שאלה תקפה. אל תנסה לבטל את הערך של השאלה. כן? הבנתם את השאלה שלו?
כן, שאלה מצוינת.
הבנתם את השאלה שלו?
אני לא שמעתי אותה.
אז אני חוזר על השאלה שלו. כן? זה לא מספיק שראובן שמע. כן? השאלה היא כזאת. אמרנו שהתורה ניתנה עבור סוג מסוים של זהות, שהיא הזהות של הבנים. נכון? ומאיפה הבאתי ראיה? מהפסוק, דבר אל בני ישראל ולא אבות ישראל. ואמרנו שבנים זה אלה שיורשים את הארץ, ואבות זה אלה שלא יורשים את הארץ. אם כך, משה כשהוא נתן את התורה, נתן אותה לאבות, כי הם לא היו בארץ, ואפילו לא ירשו את הארץ. אז זה סותר מה שאני אמרתי. עד כאן מובנת השאלה? השאלה ברורה? מצוין. התשובה. זה היה כישלון נורא. כלומר, הדור ההוא היה צריך להיות בני ישראל, והחליטו להישאר אבות. ומאז יש אי התאמה בין התורה לבין עם ישראל.
לבין מה?
לבין עם ישראל. כלומר, הדור ההוא לא נכנס לארץ, ומאז נעשתה דיזהרמוניה בין התורה לבין העם, ועד היום הזה לא התרפנו מזה. איך זה בא לידי ביטוי שאנחנו מרגישים שהתורה איננה טבעית לנו? אני אביא לכם דוגמה לדבר. איך ניתנה התורה במדבר?
בכפייה.
לא רק שהיא ניתנה בכפייה.
מלמעלה למעלה.
נכון? אתם יודעים מה זה? מה זה?
משולש שווה צלעות.
משולש שווה צלעות. זה גם כובע.
שלוש פינות. דבשת של
גמר
שנקבר בחולות.
זה גם דבשת של גמר שנקבר בחולות. וזה גם הר סיני. כלומר, בהר סיני העם נמצא למטה. אסור לעלות. נכון? אסור לעלות. זה מסוכן מאוד. הדיבור יוצא מלמעלה. זה דבר האלוהים. מפחיד. זה כזה מאיים. נכון? זה כשאני עומד מול הדבר הזה, אני מפחד. נכון? זה תורה, לא טבעי. בדיוק. מה שקרה, בהבריזים והרבה, זה אחת התוצאות. בספר יהושע מסופר שהתורה ניתנה עוד פעם בארץ ישראל. נא להכיר, זה הר גריזים, זה הר עבל. איפה העם עומד? הוא עומד פה. ומאיפה הכל יוצא? מלמטה. נכון? ומי מדבר שם? הלוויים. הלוויים, זה קול אנושי. נכון? זה אפילו נחמד כזה. בסדר? זאת אומרת, זה קול שאפשר להתמודד איתו. זאת אומרת שזה אחת התוצאות, שיש אי התאמה בין התורה לבין האומה, ועד היום הזה יש איזה מין חיכוך בין דבר השם לבין הרצון של העם. כן.
למה לאדם הראשון לא אומרים לאבא שלו, שהוא בעצם נפרוץ וקין התחיל בעצם את התהליך של העולם?
אדם הראשון, שמעתם את השאלה שלו?
אני לא שמעתי.
אני חוזר על השאלה. אגב, לגבי השאלה השנייה, עוד לא דיבר. כן. מדוע לא אומרים על אדם הראשון, עליו השלום? נכון? הרי הוא הסכים להיות אבי האנושות. אתה אומר על אדם הראשון, עליו השלום?
כן.
לא אומרים.
הוא מעל האנושות.
אדם הראשון, אדם הראשון הוא לא בן אדם, הוא אדם. כלומר, הוא מחוץ להיסטוריה. למה הוא פה? הוא לא היה מועמד.
אז מה זה מחוץ להיסטוריה של האבות?
מי שיכול היה לטבוע להיות בהיסטוריה, הסכים לעמוד מחוץ לה. זה האבות. מה שנגן אדם הראשון, שבמהותו לא שייך לזה. בסדר? כן, מה הייתה השאלה השנייה שלך?
האם היחס של מורה ותלמיד זה כמו היחס של
הרבנים בעניין ה... האם היחס בין מורה ותלמיד זה כמו היחס בין אב לבן לפי הממד של ההקרבה? לפי הממד של ההקרבה. כלומר, אמרנו מה מיוחד באב שהוא פועל למען הבן ולא למען עצמו. האם זה אותו דבר לגבי המורה, שהמורה פועל למען התלמיד ולא למען עצמו?
תלוי
במורה. מה?
לא אותו דבר.
זה לא אותו דבר? מה אתה אומר?
כי אב ובן יש שייכות, כי זה בניין ביחס. מורה ותלמיד זה לא... אין איזושהי המשכיות של שרשרת הדורות בין מורה ותלמיד.
כמו אליהו ואלישע כזה.
אני חושב שזה אותו דבר.
כן?
כן. זה אותו דבר. אבל יש אולי הבדל. גם מה שעובר דרך התלמיד, זה כאילו, התלמיד עולה למדרגת אב גם כן, נראה לי. בגלל שדברי תורה אף פעם לא נקלטים אצל מישהו. הם עוברים מאחד לשני. כלומר, מתי התלמיד הוא באמת תלמיד? כשהוא הופך בעצמו להיות הרב. יש ב... פעם שמעתי הסבר, הרי איך נקראים הרבנים לפי המסורת היהודית? תלמידי חכמים. כלומר, הם תלמיד של חכם שקדם להם. ולכן, אפשר לומר שרב זה מי שהיה לו רב. כלומר, לכן בפילוסופיה אומרים כמה אדם גדול, כמה פלוני הוא אדם גדול, שהרי יש לו הרבה תלמידים. בתורה אומרים הפוך, תראה כמה הוא גדול, ממי הוא למד. הוא תלמיד של חכם. ראיתי? הגנטיקה, לא דיברנו על גנטיקה, דיברנו על אב ובן. אב ובן זה מעמדים קיומיים, זה זהויות קיומיות, זה לא ביולוגיה. טוב.
סליחה,
כן.
מהמדבר הרי יהושע בן נון וכלב בן יפונה כן המשיכו. אז למה זה לא המשיך לדרכם?
לא הבנתי את השאלה.
הם היו אבות.
מי? מי היו אבות?
הם היו בנים בעצם.
יהושע וכלב.
כן.
כן, שניים היו. שניים היו, כן.
בסדר, אבל היה להם המשך.
ודאי שהיה להם המשך, נו, אז מה?
אז למה כאילו העניין של ההרמוניה, מטורה, לא נמשך דרכם?
רק דרכם יש.
אוקיי.
יש תמיד משפחות בישראל שאצלם יש הרמוניה פנימית, אבל זה משפחה, זה לא האומה. בסדר?
אז ברמה פרטנית כן,
אבל ברמה... כן, כן, בלב. טוב, אז אם כך, 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו עליו השלום ועמד בכולם להודיע כמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום. למה צריך להודיע את חיבתו, תגידו לי? למה צריך להודיע חיבתו של אברהם?
על מי הוא חביב? על השם?
לכאורה, כן. למה צריך להודיע שהוא חביב? לא מספיק שהוא חביב? שצריך להגיד אותו בניסיון? יפה. כלומר, כי יש כתרוג נגד בחירתו. איך כתוב? כולם. כולם נגדנו, לא? לא יודעת, כל העולם נגדנו. הגויים, כן, צריך להסביר. להודיע לאומות העולם את חיבתו של אברהם אבינו. להסביר למה זה מוצדק. כן, מי הם הגויים שצריך להסביר להם את זה?
בני נוח.
בני נוח, מי עוד?
כל מי שלא נבחר.
כל מי שלא נבחר, מי עוד? גם מי שנבחר. לא, לא, וגם מי שנבחר. כלומר, למי קשה הרעיון של עם סגולה? ליהודים במיוחד. כלומר, היהודים קשה להם מאוד עם המושג של עם סגולה. לכן צריך להודיע להם כמה חיבתו של אברהם אבינו. יש ב... מה? לך לא קשה. אבל אתה יחיד, כי אתה כמו יהושע וחלב. כן? אבל לאומה זה קשה. יש במדרש ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים נישא את אברהם. אז בואו נחזור למשפט, ויהי אחר הדברים האלה והאלוהים ניסה את אברהם. איזה דברים? אחרי איזה דברים האלוהים ניסה את אברהם? יש בזה כמה פירושים. אחד הפירושים המובאים ברש"י, אחרי דבריו של ישמעאל. שמה אמר ישמעאל ליצחק? אתה מלו אותך בין 8 ימים. לא יכולת להתנגד, אז אין לך כל כך זכות. אני נימולתי בגיל 13, יכולתי להתנגד, יש לי זכות. כלומר, זה הטענה למסירות נפש הישמעאלית. הוא מוכן לתת מעצמו משהו.
זה קיבל 1,300 שנה בארץ.
אמר לו יצחק, באיבר אחד אתה בא נגדי, אם הקדוש ברוך הוא היה דורש את כל כולי, הייתי נותן. והיא אחר הדברים האלה, והאלוהים ניסה את אברהם. כלומר, יש איזה מין מוכנות להיות ישראל. אתה אומר שאתה ישראל, בוא נבדוק אם זה אמת. אז בוא, אתה צריך לעבוד בניסיון. בוא. כן, כן, לאורך כל ההיסטוריה עמדנו בניסיונות כאלה, כידוע. כן, אז זה מה שאומר כאן, להודיע חיבתו. כי היה אפשר שתהיה חיבה ובלתי נודעת. אבל אז הייתה מושכת קטרוג. אז מאז כבר אלפי שנים, אומות העולם דורשים מאיתנו לעמוד בניסיונות כדי להודיע חיבתנו.
מנצלים את זה לרעתנו.
מנצלים את זה, כן, כן, הרבה לרעתנו. כן, כן. עכשיו, זה לא רק הגויים דורשים את זה. גם היהודים דורשים מעצמם חזור ודרוש, מיום ליום, להוכיח את צדקת הבחירה. כן, כלומר, אחד הדברים שהגמרא אומרת על היהודים, שליהודים יש 3 תכונות. מהם התכונות של היהודים?
ביישנים,
רחמנים וגומלי חסדים. אני רוצה להתייחס רק לראשונה. מה הראשונה?
ביישנים.
ביישנים. מה זה ביישן?
עד שאין לו, שלא מרגיש שיש לו זכות קיום.
זה אחד שלא מרגיש שיש לו זכות קיום. יפה. זאת אומרת, זה, כן, כן, זה ההבדל בין בוש פנים לבין ביישן. זה למדנו ברמב״ם, אם אתה זוכר. כן, הבוש פנים זה אדם שמשתדל שהקיום שלו לא ידחוק את רגלי הקיום של זולתו. הוא זהיר, אבל עצם קיומו זה לגיטימי. אבל יש משהו יותר קיצוני, מי שיש לו ספק לגבי הלגיטימיות של עצם קיומו. זה נקרא ביישן. ועל זה המוחזל, לא הביישן למד. כן, כלומר, לא הביישן למד, זה מי שיש לו ספק בעצם קיומו. בעצם הלגיטימיות של קיומו, ועל זה נקרא ביישן. המילה ביישן, זה בא מהמילה הארמית, בישה. מה זה בישה בארמית?
רע.
רע. שורש הרע זה הבושה. ועל זה נאמר, האדם ואשתו, ולא יתבוששו. כשעוד לא היה חטא, אז אין בושה. ברגע שיש חטא, יש מה להתבייש. אני מתבייש בעצם הקיום. בסדר? ולכן הביישנות, הייתי אומר, זו תכונה יהודית קלאסית. כלומר, היהודי קם כל בוקר ושואל את עצמו, האם זה עדיין בסדר שאני קיים? מה זה? זה אותו הדבר. מה זה החוצפה? זה הניסיון להתגבר על הבושה. כן, זה כמו שאדם חסר ביטחון עצמי, אז הוא מתרפרב. אדם שאין לו בעיה של ביטחון עצמי, לא צריך לעשות דאווינים. אז החוצפה זה כדי להגיד, וואי, אני קיים. יש ביטוי נפלא בתפילה. אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו. כן? מי אומר, מי מדבר ככה? אדם שלא בטוח. וואי, מישהו אוהב אותי. באמת? באמת רצית בנו? כן? זה ביטוי כזה של, מה, באמת אוהבים אותנו? כן? זה תכונה אופיינית ליהודים, אני חושב.
כן.
מה?
צריך לזכור שהיהודי מוגדר כמישהו שהוא גר ותושב. זה שורש הזהות שלנו. לא באמת שייך לפה, זה לגיטימי.
אבל זה כל אדם ככה. אני חוזר על השאלה של מיכל. שמעתם את השאלה שלה?
זאב הפריע, נשמע.
הוא לא קרדיט.
זאב הפריע?
כן, הוא תשקש שם עם גרה.
אתה בטוח? אולי זה אתה הפרעת? כן. טוב, אני חוזר על השאלה. לא, פשוט, ממש, אני הפכתי להיות גננת פה, ממש. כן. השאלה ששואלת מיכל, לכאורה, מה רוצים מהיהודי שהוא ביישן? הרי הזהות של היהודי זה גר ותושב, שהוא גר בעולם הזה, וגם תושב בעולם הזה כאחד. ולכן זה נורמלי שיש לו בעיה בקיום שלו, נכון? זו הטענה שלך?
לפרקים, כן.
אז הבנתי נכון את השאלה? בסדר. הבנתם את השאלה? כן. עכשיו, מאיפה לקחת את זה שהיהודי הוא גם גר וגם תושב? אברהם, נכון? מה אמר אברהם?
גר ותושב אנוכי.
אז הוא היה גם גר וגם תושב. איך הוא הרגיש גר? מדוע הוא הרגיש גר? כי יש לו נשמה. כי יש לו נשמה. הנשמה בעולם הזה היא לא במקום. היא תקועה פה, נכון? מה שנאמר, וגם הנפש לא תמלא, משל לבת מלך שנישאה לכפרי. וכל מה שהוא מביא לה, כל מעדנים שבעולם, היא לא מרוצה. למה? כי היא בת מלך. אז גם בתוך הנפש שלנו, יש משהו שמרגיש נוסטלגיה נוראה אל העולם העליון, ולכן אנחנו בעולם הזה גרים. למה תושב? ואל הגוף. הגוף מרגיש טוב בעולם הזה, נכון? הוא תושב. או כמו שאמר רב יהודה הלוי, כגר תושב אני על גב אדמה, ואף כי בבטנה נחלתי. עכשיו, אברהם אם כן אמר, אני גר ותושב. הוא התכוון רק לעצמו? יש המשך, גר ותושב אנוכי, עמכם. כל אדם בעולם הוא גר ותושב. אז אם כן, כל אדם היה צריך להרגיש יהודי. כלומר, כל בני העולם צריכים להרגיש בישנים, באיזשהו מקום. ולכן אפשר לומר שהמושג ישראל, כשאנחנו מדברים, בני אברהם, יצחק ויעקב, זה כך וכך, באופן פנימי זה כולל את כל האנושות. נכון? כמו ששושני אמר. שהאנושות, כלומר, היא בעצם מועמדת להיות ישראל. אבל רק היהודים חווים את זה בהכרה המיידית שלהם. מדוע? כי אנחנו העם היחיד שנולד מחוץ למקומו. אז מי שנולד באופן קולקטיבי מחוץ למקומו, מרגיש בעולם הזה גר ותושב כאחד. לכן תמיד גם השאלה היא, האם זה בסדר שאנחנו גרים פה בתל אביב? מה הזכות שלנו? תמיד, יש בנאומים הרשמיים של מוסדות המדינה, כל פעם שיש איזה טקס ממלכתי או משהו כזה, או הזכרה ממלכתית, אז תמיד מגיע איזה איש צבא, או אדם אחראי על הביטחון, ואומר בטון מאוד רשמי ומשעמם, שאנחנו עדיין נלחמים על הזכות שלנו לחיות כאן. מכירים את הביטויים האלה? יש רק דבר אחד שלא מעיזים להגיד. מי זה אנחנו? ומהי הזכות? ומה זה כאן? כן? זה אסור להגיד. אבל הפוליטיקלי קורקט עדיין מאפשר לשאול את לומר את האמירה הזאת. אנחנו נלחמים על הזכות, על הזכות שלנו לחיות כאן. כל השאר זה כבר מתחיל לעורר שדים, לא רוצים לדבר על זה. אבל זה דבר מפתיע, כן? וכי האמריקאים מרגישים כל בוקר צורך לומר שיש להם זכות להתקיים כאמריקאים, או כנורווגים, או כסנגלים. אין בעיה כזאת, נכון? כלומר, יש פה משהו לא סגור. לכן עם ישראל הוא ביישן, יש פה משהו מוזר, שאם נאמר שהוא מוצדק, אז הוא מוצדק לגבי כל אדם.
כן. האמריקאים לא נוצרו בארצות הברית, הם גם כן אומה של מהגרים שכבשו אותה מהאינדיאנים.
זה לא נכון מה שאמרת.
למה? האמריקאים באו מכל העולם.
מה?
זה
לא נכון.
כן, אבל הם מכל מיני ארצות.
כן, כן. אנגליה וצרפת והולנד.
מה שאמרתם זה לא נכון.
ורוסיה.
כשתגמור להעיר, אני גם אסביר למה. מסיבה פשוטה, אמריקה קמה כשהמהגרים החליטו להיות אומה. אבל המהגרים זה היה לפני. ברור, 13 המושבות היו קיימות באמריקה. והם יום אחד החליטו למרוד ולהתאחד ולהיות מדינה. ברור, אחר כך הוסיפו להם עוד מהגרים. כלומר, יש כבר שורש קדום עוד לפני ההתהוות של אמריקה. מה שאין כן, עם ישראל שנתהווה כאומה מחוץ למקומו, במדבר. מובן? זה בכלל לא אותו דבר. בסדר. איך זה מתקשר להיותנו עם סגולה? מעניין אגב שלא אמרתי את המילה סגולה. כן, כן, אז לכן זה לא חייב להתקשר, כלומר, כיוון שלא אמרתי, אז זה לא חייב להתקשר. אבל אם כבר, אולי נסביר מה פירוש המילה סגולה. נכון? מה זה סגולה?
זה צומת על יד פתח תקווה.
אני חושד שהדברים נאמרו סתם. סתם כדי לתקוע עוד משהו. באמת. כן. אז איפה היינו? מה זה סגולה? עם הנבחר, זה כן דיברנו. כן? רגע, רגע. תנו לי להסביר. אני רוצה להסביר. בסדר? אנחנו אומרים בבוקר, בברכת התורה, אשר בחר בנו, מה המשך? מכל העמים. אז זאת אומרת מכל העמים. זאת אומרת שכדי לעשות את עם ישראל, היה צריך לקחת מבחר של צ'ופצ'יק מהעם הזה, מהעם הזה, מהעם הזה, בחר בנו מכל העמים, ומזה עשה את עם ישראל. זאת אומרת, שלהיות עם נבחר, זה מושג אוניברסלי ביסודו. עכשיו, יותר מזה, הביטוי סגולה, איפה הוא מופיע בתורה? ויהיתם לי? לא, זה לא מה שכתוב. לא כתוב ויהיתם לי עם סגולה. ויהיתם לי סגולה מכל העמים. זאת אומרת, דבר מאוד מעניין. מה פירוש המילה סגולה, אומר רש"י שם? אוצר חביב. כלומר, בעברית של ימינו, מחסן. סגולה זה היכולת להכיל את הטוב שבכל האומות. זה נקרא סגולה מכל העמים. זה המשמעות לפי רש"י. אבל מה שאני אומר? כלומר, אני אגיד את זה אחרת. אני אגיד את זה אחרת. הכרתי סופר שאמר פעם כזה דבר. היהודים הם בדיוק כמו כולם, אבל הם קצת יותר כמו כולם מכולם. הבנת מה שאמרתי? אהו. כן. הם קצת יותר כמו כולם מכולם. זאת אומרת, שהתכונה הזאת שיש בנו של כוללות היא כל כך מטרידה אותנו שהיא מייחדת אותנו. מובן? מה? לא שומע. למה צריך את הביישנות הזאת? זה טבעי למי שהוא סגולה. אני אסביר למה. תארי לעצמך שהקדוש ברוך הוא היה בא לאברהם ואומר לו, אברהם יקירי, רציתי להגיד לך שאני הולך לעשות אותך העם המיוחד ביותר בעולם. ואז אברהם היה אומר, סוף סוף, הגיע הזמן. גסות רוח, יש בזה. כלומר, מי ראוי להיות עם סגולה? מי שאצלו זה לא מובן מאליו. ואז הוא צריך להוכיח לעצמו את זה תמיד. ואז זה הופך להיות חולני באיזשהו שלב. בסדר? זאת אומרת שעם ישראל המציא את המוסר הנוצרי. עכשיו, כן, המוסר הנוצרי זה האשמה מתמדת. כן, אני לא בסדר. כן, מהקולפה. כן, יש לזה שני ביטויים. יש ביטוי דתי ויש ביטוי חילוני לנטייה הנפשית הזאת. הביטוי הדתי קוראים לו נצרות. הביטוי החילוני קוראים לו שמאלנות. זה אותה נטייה בנפש. כלומר, הצורך להצדיק תמיד את הקיום שלי. זה לא כל כך, מתוך הנחה שהוא לא מובן מאליו. בסדר? עד שקודם, זה בדיוק מה שכתוב כאן. 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו. ועמד בכולם להודיע חיבתו. למי צריך להודיע? כנראה לאברהם עצמו. ברור? להודיע לאברהם אבינו עצמו את החיבה הראויה לו. זה לא היה מובן לו. כן, בבקשה. כן. הבושה זה מדרכי התשובה. אבל השאלה אם זה טוב לחזור בתשובה. מה את אומרת? זה לא פשוט בכלל שזה טוב לחזור בתשובה. כי בחזרה בתשובה, אני משתק את כוחות החיים שלי. אז אין לי ברירה, אני בכל זאת עושה את זה, כי אני קלקלתי את דרכיי, לכן אני צריך לעשות תשובה. אבל זה כמו תרופה חזקה. ולכן צריך אחר כך לתקן את תופעות הלוואי של התרופה. אומר הרב קוק, צריך לעשות תשובה על התשובה. כן, בבקשה. טוב, אפשר להמשיך? כן, בבקשה. כן, כן, אנחנו מבסוטים מאוד מזה שהיינו עבדים. כלומר, זה אחד הדברים הטובים עבורנו, כן? משל אם תראי את הנסיך מצרים של שפילברג. כן? לא, באמת, המוטיב הזה חוזר כל הזמן, כן? לא כמו הקפיטליסטים המצרים, אנחנו הפרולטריון, הדפוקים של העולם, ולכן זה בסדר שאנחנו יוצאים ממצרים, משהו כזה, כן? בבקשה. נכון. נכון. כלומר, אנחנו בישנים צריך להתגבר על זה. בסדר? לא הביישן למד, זה נכון. לכן, מי כתב את זה? לא הביישן למד. בישנים כתבו את זה. כן. טוב. יש לנו שלוש תכונות, אמרנו, שהן תכונות רעות בנפש. כן, ודאי. ביישן, רחמן, גומלי חסדים, אלה מידות רעות. אני אסביר למה. כי הביישן איננו מכיר בלגיטימיות של זהותו. אז בעצם הוא בא בטענות לקדוש ברוך הוא, למה בראת אותי? אתה עשית טעות שבראת אותי. זה לא בסדר. אז בעצם זה גידוף כלפי מעלה. אדם שלא מקבל את עצמו, בעצם לא מקבל את אלוהים. זה הטענה הראשונה. רחמנים? הגמרא אומרת במפורש, במסכת בבא מציעא. הרחמנים חייהם אינם חיים. מה זה הרחמן? זה מי שהאכזריות של העולם מזעזעת את כולו. זה משתק אותו, הוא לא מסוגל לעשות כלום מרוב רחמנות. איך אמר ניטשה? שאלוהים נחנק מרוב רחמנות. כן, ככה הוא אומר. הוא אומר, נכון? שהוא נחנק מרחמנות. כן, אז מה המידה הטובה? לרחם. יש מרחם ויש רחמן. כל המרחם על הבריות, מנהיגם לעתיד לבוא, כן? להיות מרחם זה מצוין, רחמן זה מידה רע. מה? ההפך של ביישנות? לא. המידה הטובה של הביישנות זה בושת פנים. יש הבדל בין בושת פנים לביישנות. יש הבדל בין רחמנות למרחם. מה עם גומלי חסדים? הם עוד לא נותנים לי להגיד. הקדוש ברוך הוא יכול להרשות לעצמו. אצלו זה לא קורה מזה כלום, זה בסדר. והמידה השלישית אמרנו? גומלי חסדים זה מידה נוראה. נכון? איך אנחנו אומרים בתפילה? שהקדוש ברוך הוא גומל חסדים טובים. משמע שיש הבחנה בין חסדים טובים לחסדים רעים. אז מי שהוא סתם גומל חסדים, הוא גומל חסדים טובים ורעים ביחד. אז זה נורא, זה הרס העולם. נכון? דוגמה, תעשה חסד. כן? אין לי עכשיו כסף, רציתי בדיוק לקנות אקדח כדי להתאבד, וממש, לא נשאר לי כלום על הנשמה והכספומט לא עובד, תעשה חסד, אני אחזיר לך אחר כך. נכון? מה עושה האדם הגומל חסדים?
נותן.
נכון? בסדר, לכן צריך גם על זה להתגבר. עכשיו, שלושת המידות האלה, ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים, הן מידות, הייתי אומר, נתוני פתיחה של הזהות היהודית. התורה ניתנה בין היתר כדי לתקן את המידות האלה. כלומר, התורה מאזנת את המידות האלה.
אבל גומלי חסדים אוכלים פירותיה בעולם הזה, והקרם...
כן, כן, ודאי. מדובר על גומלי חסדים טובים. ודאי.
לא כתוב.
לא כתוב. אבל זה מובן מאליו. מובן, בסדר.
למה כאן זה מובן מאליו, שנגיד שלא אומרים...
כי הוא מקבל שכר על זה. טוב, אז זה 10 ניסיונות נתנסה אברהם אבינו, זה מתחיל להיות יותר ברור. בסדר? מה? נכון. ריבונו של עולם יכול להרשות לעצמו ביישנות. בדיוק. כן? הוא יכול להרשות לעצמו, לא קורה לו כלום, זה בסדר. בסדר? אנחנו עוברים עכשיו, אנחנו נקראים ועוברים אל המשנה הבאה. 10, מה קרה? תירגע, תירגע. 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים, ו10 על הים. 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ו10 על הים. 10 ניסיונות ניסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר, שנאמר, וינסו אותי זה 10 פעמים, ולא שמעו בקולי. טוב, מה זה כל העשיריות האלה? כן. אז בואו נראה. קודם כל, מה זה 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים? מה הם 10 ניסים שנעשו לאבותינו? אם אתם תגידו שזה 10 מכות, הרי כתוב אחר כך, 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא. מה?
ההפלאה.
ההפלאה. זאת אומרת שמה?
שהמצרים לקחו
שאנחנו לא לקינו ב10 מכות. זה 10 ניסים.
חשבתי שבמסורת היהודית רוב עם ישראל נשמט דווקא במצרים, והמיעוט יצא.
רגע, 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 רגע. זה מעניין מה שאתה אומר, אבל רק רגע. קודם כל, רק רגע, רגע, הבנתי מכת חושך, רגע, לאט לאט. קודם כל, מכת דם פגעה במי? במצרים או בישראל?
במצרים.
הרוב במצרים.
מה עם צפרדיה?
מצרים.
כן, ומלאו בתיך ובתי כל עבדיך ובתי כל מצרים, נכון? עכשיו, קינים, זה פגע במי?
בכולם, במצרים.
במצרים, ולא בישראל. אפשר להמשיך, כן? כל המכות פגעו במצרים ולא פגעו בישראל. עכשיו זה מעניין, המכות לפי מה שלמדנו בשיעורים הקודמים, זאת התגלות, נכון? דיברנו על זה, לא?
כן.
זאת התגלות. אז מה אנחנו מציינים בחג הפסח? שלא הייתה התגלות. כן? משל, אשר פסח, השם על בתי בני ישראל, ונוקפו את מצרים, ואת בתינו הציל. זאת אומרת, אנחנו מודים לקדוש ברוך הוא, על זה שהוא לא נגלה אלינו.
זה במכת הבכורות, הכוונה.
כן, אפילו במכת בכורות. הוא לא נגלה אלינו.
אבל מה קרה בשאר המכות?
בכל המכות.
ישראל לא סבלו מהם
בכלל? לא. גם במכת חושך שאתם ציינתם, נאמר במפורש. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. כן, 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 כן. מתו אלה שלא רצו לצאת. מי שלא רוצה לצאת נשאר. אגב, אני רוצה לציין, גם הפרשנים שאת מציינת, הם לא אומרים שמתו במכת חושך. אלא כתוב שמתו בשלושת ימי האפלה. מאוד מוזר. למה המדרשים משנים את המינוח מחושך לאפלה? אני אגיד לכם למה. כי בעצם מה שהמדרש רוצה לומר שזה לא היה במכת חושך. זה באפלה. כלומר, יש חלק של האומה שאיננו יודעים מה קרה לו. הוא באפלה. זה הכוונה. הוא יצא מן ההיסטוריה. אבל זה לא מכה. בסדר? כלומר, גם הם לא הוקו. זאת אומרת שיש 10 ניסים שנעשו לאבותינו במצרים. מעניין, אנחנו רגילים להבין נס בתור התגלות. כאן זה הנס, הוא היעדר ההתגלות. כסיפור המפורסם על אותו אדמור, שעבר ליד בית של יהודי, ואמרו לו, היהודי הזה מחלל שבת. הוא מחלל שבת? שהבית שלו יתמוטט עליו. אמרו לו, רבי, יש לו ילדים, בסך הכל הוא נתן הרבה צדקה, וצריך להבין מאיפה הוא התחנך, וסך הכל הוא אדם טוב, והרבה דברים. אמר הרבי, אם כך שהבית לא יתמוטט. והנס היה שהבית לא יתמוטט. בואו. אתם חושבים שזה בצחוק?
לא,
לא, לא, זה ברצינות.
צדיק עוזר.
נכון, זה שלא נתקיימה הגזרה, זה נס הרבה יותר גדול.
זה הרב,
זה הרב יצחק. מה אתה רוצה? אתה רוצה לחם בשקל? זה מה שאתה רוצה. כן. מה?
בבקשה. אסור לעשות תעמולת בחירות 24 שעות לפני הבחירות.
מתי זה הבחירות? כן, בבקשה. אבל מי ראה?
מה? היהודים בתוך מצרים.
אבל הם לא ראו כלום. אם אני שואל את היהודי, תגיד, יהודי יקר, איך עברה עליך מכת חושך? מה הוא יענה לי?
החושך.
איזה חושך?
לא היה חושך.
לא היה חושך? היה אור.
אבל הם חיים בתוך הציבור, הם יודעים ש...
לא. אבל זה כמו, אני אגיד לך בדיוק, זה כמו שלמישהו מדבר עם חברו. אני מדבר איתך עכשיו. שיחה שנוגע, את מבינה מה אני אומר. עכשיו מישהו מהצד שומע. אז הוא רואה שאנחנו מדברים, אבל זה לא מופנה אליו. ברור? אז אותו הדבר. נכון שאבותינו ראו שהמצרים סובלים. ברור שהם ראו את זה, אבל זה לא היה מופנה אליהם, זו לא הייתה התגלות אליהם. התגלות זה לא אינפורמציה, התגלות זה פנייה. כן, בבקשה. יפה, זה בדיוק זה. כלומר, אם אני שואל את היהודים, תגיד, איך הייתה מכת בכורות? מה הוא עונה? מכת בכורות? לא יודע, אני הייתי בבית, היה אדם על המשקוף, זה אני שמתי, אני שמתי את אדם על המשקוף ועל המזוזות, אבל מה אתם אומרים? הייתה מכת בכורות? דווקא הבכור שלי בסדר. כן? זאת אומרת, מכת בכורות לא הייתה החוויה של בני ישראל. אבל זה בדיוק העניין, אין פה סביבך, כיוון שהוא סגור בבית. זאת אומרת, החוויה של ההתגלות לא הייתה אצל בני ישראל, היא פסחה עליהם, זה בדיוק המשמעות של המילה פסח. בסדר? אז זה מה שנאמר גם פה, כן? שעשרה ניסים נעשו לאבותינו במצרים, ועשרה על הים. איפה מצאנו שהיו עשרה על הים? אז יש כל מיני פירושים, רש"י מביא כל מיני דברים ש... הנה, פה כתוב, אצלכם ברבנו עובדיה מברטנורה, מי שיש לו המהדורה, הוא מביא את כל העשרה דברים שנעשו על הים. אתם מוצאים? אחד, ויבקרו המים. שני, שנעשה מים כמין אוהל, ונכנסו ישראל לתוכו. דכתיב, נקבת במטב ראש פרזיו. שלישי, שנעשה קרקעית הים יבש בלא חומר ותית, דכתי ובני ישראל הלכו ביבשה. רביעי, שקרקעית הים שדרכו בו המצרים היו רודפים אחרי בני ישראל, נתלכלך ונעשה חומר ותית, דכתי חומר מים רבים. חמישי, שהמים הנקפאים בקרקע הים לא היו חתיכה אחת, אלא חתיכות קטנות, כן, לבנים ואבני הבניין המסודרים זה אצל זה. כי נכתיב, אתה פוררת בעוזך ים שנעשה כן פירורים. שישי, שנתקשו המים הנקפאים ונעשו קשים כסלעים וכו' וכו'. יש בקיצור כל מיני. עכשיו, יש גרסה מעניינת.
איפה לקחת את הדברים האלה? מה המקור שלו?
זה ברייתות. עכשיו, לא, הפסוקים מתהילים, אבל יש באבות דרבי נתן, אתם יודעים מה זה אבות דרבי נתן? יש ספר תנאי שמקביל למסרת אבות, ונקרא אבות דרבי נתן. זה ספר ארוך מאוד, יש לו שתי נוסחאות, ושם בפרק 30, יש תיאור של הדו-שיח בין משה לבין בני ישראל על שפת ים סוף. כן? אתם זוכרים את הסיטואציה. פרעה נמצא מאחורי בני ישראל, עומד לעשות טבח. בני ישראל מבוהלים. יש מולם ים סוער, מאחוריהם צבא מאיים, מימין ומשמאל מדבר מלא בנחשים ועקרבים.
גם בים יש קרשים.
וגם בים יש קרישים. מאיפה לקחת את זה?
אם זה ים סוף, אז יש קרישים.
אם זה ים סוף, יש שם קרישים.
אם זה ביצה, אז יש תנינים.
אם זה ביצה, אז יש תנינים. בקיצור, אתה אומר, המצב קשה. בסדר? ואז המדרש, אבות דרבי נתן, אומר ככה, שמשה הרים את ידו, והים נבקע לשניים. משה אומר לעם ישראל, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור. למה? זה לא יבש. אתה רוצה שנעבור בבוץ? אתם מבינים שפרעה מאחורה, כן? ובני ישראל מתייקרים עם משה, אומרים לו, תשמע, יש פה בוץ. היה בוץ במצרים, גם פה יש בוץ. ואז משה התפלל, ונעשה הים יבש. אמר להם משה, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור. למה? זה לא ישר. כן? כלומר, אמנם זה יבש, אבל יש מאמורות. ואז משה התפלל, ונעשה הים ישר. אמר להם משה לישראל, קומו, עברו. אמרו לו, לא נעבור, עד שלא יעשה פירורים פירורים. כלומר, צריך שזה יהיה קרקע נעים להליכה. ואז משה התפלל, ונעשה הים פירורים פירורים. אמר להם משה לישראל, קומו, עברו. ואמרו, לא נעבור, עד שלא יעשה גזרים גזרים. מה, אני שבט נפתלי יעבור עם שבט גד? תעשה מסילות נפרדות. 12 מסילות עם קירות באמצע. ואז משה התפלל ונעשה עם גזרים, שנאמר לגוזר ים סוף, לגזרים. אמר להם משה לישראל, קומו עברו. אמרו לו, לא נעבור, עד שלא יעשה גם גג. ואז נעשה התפלל שיהיה גג. רצו שיהיה גם פירות ומשקעות, שיהיה בדרך לילדים וכו'. בקיצור, יש, אני ספרתי במדרש, 15 דרישות היו לבני ישראל לפני שהם הסכימו לעבור.
זה נשמע לי השמצה פראית.
עכשיו, אתה אומר זה נשמע לך השמצה פראית, ואני משוכנע שזה באמת היה. אתה יודע למה? כי זה היה יהודים. זה היה יהודים. על המעל?
גם על הקומות.
על הקומה, כנראה, קומה שמה. יש שמה דברים במדרש, משהו מדהים. עכשיו, צריך להבין את הנקודה הזאת. איך זה יכול להיות? כן, זה נשמע מופקע. אבל יש כלל גדול. מי שנמצא במאורע גדול, משמעותי, בשעה שזה מתרחש, הוא לא שם לב שזה קורה. כן? כלומר, הוא יותר חשוב לו לדעת איפה יש כספומט, והאם יש לך מסטיק. כן? כלומר, או שעכשיו בדיוק יש לו איזה גרגיר חול שנכנס לו לתוך הנעליים. זאת אומרת, זה הרבה יותר משמעותי בשבילו מאשר הידיעה שעכשיו הוא באחד המאורעות הגדולים ביותר בהיסטוריה. לפי העיקרון שאין בעל הנס מכיר בניסו, ואין בעל הגן מרגיש בבלגן. ועכשיו... בוודאי, הראיה שזה נכון מה שאני אומר, שהיום... אני יכול להגיד משהו? הראיה שזה נכון מה שאני אומר, שאנחנו היום, הדור שלנו, אנחנו חיים את אחד המאורעות המשמעותיים ביותר בהיסטוריה, דהיינו יציאת אירופה, שזה הרבה יותר גדול מיציאת מצרים, ואנחנו לא שמים לב. נכון? מדוע? כי אם היינו שמים לב למה שקורה, אי אפשר היה לקנות שקית חלב בבוקר, במכולת. בגלל שהגודל של המאורע היה מזעזע את כולנו, את כל ישותנו. לכן יש מצב כזה שאנחנו לא שמים לב למה שקורה. אבל הנינים שלנו עתידים לומר, אבותינו היו ענקים. הם חיו בתקופה של יציאת אירופה.
הם יגידו שזה לא היה.
יגידו אולי אפילו שזה לא היה. כן. מה אתה אומר?
שיכול באמת להסתכל על אירופה שלא הסתמצא.
נכון.
נכון. אבל אנחנו בוחנים את ההיסטוריה במבט לאחור, וקשה לבני ישראל על ים סוף לדעת שהם הולכים להגיע לארץ ישראל.
בדיוק. בדיוק. אני לא מאשים אף אחד, אני רק מסביר איך מתפקד עם ישראל, ואיך מתפקד ציבור שנתון במאורע מכריע בהיסטוריה. זה הכל. כן, בבקשה. כן, נכון.
יש הבלחים של...
כן, ברור. אחרי שעוברים את הים יש אפוריה. ואז אומרים את שירת הים.
אז זה
מהר
נשכח את
הרבה. זה נשכח מיד, אבל זה נשכח באיזשהו שלב. כן? טוב.
לרב יש השוואה איפה הייתה החצייה? באיזה מקום?
איפה הייתה החצייה? כן, בים סוף.
אבל איפה בדיוק?
איפה בדיוק? בין נקודת ציון. 34.6 מזרח ל 42.4 צפון. סתם אני זרקתי לך מספר, נו באמת, מה זה משנה? כן, בבקשה. נכון. כן. אז אני אגיד לך למה זה לא נכון. בגלל שלפי איך שהמפרשים מנתחים את פרשת קריאת ים סוף, אמנם מי שהיה רואה את זה ממסוק מלמעלה היה רואה את הנס. אבל אלה שהיו על הקרקע לא שמו לב שקורה משהו, כי הקרקעית של הים מתרוממה, ואז אנשים המשיכו ללכת. ולכן גם זה מסביר מדוע המצרים נכנסו לתוך הים, מה השתגעו? אם אני הייתי מצרי ורואה את הים נפתח, לא הייתי נכנס, נכון? נכון, ואז היה עמוד הענן ועמוד האש, ואז הם לא ראו בדיוק מה קורה, נכון? זאת אומרת שרק אחרי שעברו את ים סוף, הבינו מה קרה. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים, ואז ישיר משה. בסדר? בבקשה. חוץ מזה, גם אם נאמר שהם ראו, אבל אני דיברתי עכשיו על השלב שלפני, לא?
לא, אני אומרת, את אומרת,
אני מבין, אבל השאלה אם זה כל זה כזה מהותי. אני אגיד לך משהו. לכאורה, גם כשהנס הוא נגד הטבע, אנשים סותמים את העיניים. לא רוצים לראות. למה? כי בגלל שהאדם מגן על עצמו מפני החריג. אדם מפחד ממה שמערער את סדרי החיים שלו. כן? פתאום תארי לעצמך שיגידו לך שאת לא יודעת אם הבלטה שלידך תחזיק מעמד. איך תוכלי לחיות כך? כן? בבקשה. כן, דבר.
לא יותר פשוט להבין את המדרש הזה על ידי מין רוח הסתרות שנכנסה בתוך האב, כי הרי הם היו עבדים, ועכשיו הם בעצם נמצאים מול בחירה, או שהם מוצאים את האחריות בידיים, והם חוצים את הים.
את אומרת, הם מפחדים מן האחריות.
כן, והם רוצים, יאללה, אנחנו הולך, אנחנו נמסור את עצמנו לפרעה, עשינו טעות, בוא נעזור לתנו לנו במצרים, ו...
כן, יש גם, ודאי, ודאי, ודאי שהמרכיב הזה היה גם שם, כן? כתוב, אנחנו רוצים לחזור למצרים, כן, יש, ודאי. כן. טוב, בקיצור, 10 ניסים נעשו לאבותינו במצרים, ו10 על הים. בסדר? 10 ניסים. 10 מכות הביא הקדוש ברוך הוא על המצרים במצרים, ו10 על הים. שמתם לב שמה שקראנו עכשיו סותר חזיתית את מה שכתוב בהגדה של פסח. נכון?
עכשיו כתוב כל מיני מספרים.
בהגדה של פסח כתוב שעל הים היה פי 5 מאשר במצרים. נכון? פי 5. אין פי 5 מכות ממה שהיה במצרים. שנאמר, וירא ישראל את היד הגדולה. יד זה 5 אצבעות. בעוד שבמכת הכינים כתוב אצבע אלוהים היא. כמה לקו באצבע 10 מכות, ועל הים, לפי זה, 50 מכות. או אם נאמר שכל מכה הוא מכה שלקו המצרים במצרים הייתה של 4 מכות, יוצא שבמצרים הם לקו 40 מכות, ועל הים 200 מכות. ואם נאמר שכל מכה הוא מכה הייתה של 5 מכות, יוצא שבמצרים לקו 50 מכות, ועל הים 250 מכות.
לקחו את המספרים האלה, 4 ו-5 כפול כל מכה.
אתה בוודאי זוכר את ההגדה של פסח, נכון? ישלח בם חרונה פה, עברה וזעם, משלחת מלאכי רעים, נכון? נכון? אז שם חרונה פה, 1, עברה, שתיים, וזעם, 3, משלחת מלאכי רעים, 4, אמור מעטה. בסדר? זה החשבון נעשה בהגדה של פסח. אתה מספיק שנים קורא את ההגדה כדי לדעת את זה. נכון? בסדר. אז זאת אומרת שההגדה של פסח חולקת על המשנה שלנו. איך זה יכול להיות? פשוט זה יכול להיות. מה?
שתי דעות.
זה יכול להיות שתי דעות, פשוט מאוד. יש אצל חז"ל, דעות כאלה ודעות כאלה. הרי בתוך האגדה עצמה יש דעות. אז גם פה יכולות להיות דעות. בסדר?
למה
האגדה לא הביאה את הדעה שבמשנה? מסיבה פשוטה. המשנה רוצה להראות איך שהמספר 10 הולך ומתגלגל במהלך ההיסטוריה. האגדה רוצה להפתיע אותנו, להפעים אותנו בגודל המכות. לכן מפרטים את המכות, זה הכל. נכון, כמה שיותר מכות עליהם שלא יהיה עליהם. כן,
אז כתוב שם, כן, שכתוב דם ואש ותימוש עשן. אז כמה זה? שלוש. דם, אש, תימות עשן. דבר אחר, אלו 10 מכות שהביא הקדוש ברוך הוא למצרים במצרים, ואלו הם דם, צפרדע, פינים, ארוש, דבר, שחין, ברד, ארבה, חושך, מכת בכורות. אז כמה יש לנו כבר? פה יש לנו 10, ופה יש לנו 3. נכון? ואחר כך באה הדעה שאומרת, לא, הם לקו במצרים 10 מכות, אז על הים לקו 50, נכון? הדעה אם כן, של רבי עקיבא, שבמצרים לקו 10 מכות, ועל הים 5 כפול 10, שזה 50 מכות.
למה היה חשוב להם כל כך לספור את זה?
סליחה, זה רבי אליעזר, רבי אליעזר. רבי עקיבא, מה הוא אומר? מה פתאום? כל מכה ומכה שלקו המצרים במצרים הייתה של 4 מכות. יוצא שבמצרים לקו 40 מכות, ועל הים 200 מכות. רבי יוסף הגלילי אומר, לא, כל מכה ומכה הייתה של 5 מכות. אמור מעתה, במצרים לקו 50 מכות, ועל הים 250 מכות. סך הכל, 3, ועוד 10, ועוד 10, ועוד 40, ועוד 50, ועוד 50, ועוד 200, ועוד 250, שווה? 613 מכות. זאת אומרת, זה כמספר המצוות, שכלולות בעשרת הדיברות. כלומר, עשרת הדיברות, יפה. כלומר, כמו שעשרת הדיברות הם השורשים של כל מצוות התורה, כך, המכות שהם היו השורשים של הדיברות, הם מתפרטים לתרי"ג מכות. אתה מובן?
מצוות, אם אתה מחבר את זה ממש, זה לא סותר אחד לשני?
לא, כי זה אופני התבוננות שונים.
זה אופני התבוננות שהן משלימות
אחת לשני. כן, עכשיו, אם זה נכון, יוצא דבר מעניין. שיש הקבלה בין עשרת הדיברות לבין עשר המכות. כן, אבל לא אמרתי איך זה יתגלה. בואו נעשה חשבון. מה עם עשרת המכות אמרנו?
דם,
ארור, דבר, שכין, ברד, ארבה, חושך, וחורות. נכון? זה כנגד אנוכי, השם אלוהיך. זה כנגד לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. זה כנגד לא תישא את שם השם אלוהיך לשווא. זה כנגד זכור את יום השבת. זה כנגד כבד את אביך ואת אמך. זה כנגד לא תרצח. לא תנאף, לא תגנוב, לא תענה ברעך את שקר, ולא תחבור. נכון? עכשיו, יש, צריכים לעשות עבודה. אתם מוזמנים לעשות עבודה כדי להבין איך זה מתאים זה לזה. אני רק רוצה לעזור לכם קצת. זה גם מתאים לעשר הספירות, כתר, חוכמה, בינה, חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. אם תרצו, זה גם מתאים לעשרה מאמרות. בראשית, יהי אור, וכו'. תגיעו לכל העשרה מאמרות שבתורה, ותראו שזה גם מדהים. בסדר? אז זה עבודה, אני משאיר לכם את זה בבית לעשות. פעם כתבתי על זה מאמר, אבל הוא נשאר עדיין בכתב יד, מה אני יכול לעשות? אבל ראיתי שאחר כך דוקטור מיכאל אבולאפיה, שמלמד גם פה, נכון? הוא באחד הספרים שלו עשה גם כן את ההקבלה הזאת, אז כבר אני נותן לכם את הקלפים ביד. טוב, עשרה ניסיונות ניסו אבותינו את המקום ברוך הוא במדבר, שנאמר, וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו וקולי. תגידו, מה זה הסיפור הזה? זה לא לשבחנו. זה לא לשבחנו. כן, אני, אם הייתי כותב את המשניות, הייתי מעלים את הידיעה הזאת.
למה?
מה, אתה רוצה להביא דברים שהם לא לשבחנו?
למה
אתה
לא
לשבחנו? מה? וינסו אותי זה 10 פעמים ולא שמעו בקולי. זה לא לשבחנו.
יכול להיות, אני לא מסכים.
למה אתה לא מסכים? אגב, איפה? עברת לי שם. כן, נו.
זה יכול להיות הפוך.
קיבל את התורה, אבל זה דווקא אחרי, אבל זה גם אחרי קבלת התורה. זה אחרי קבלת התורה. כן, אתה אומר זה עם, זה בא להראות שזה עם ביקורתי. ואף על פי כן קיבל את התורה, סימן שהתורה היא אמת. טוב, זה נחמד, אבל זה לא כל כך... כן, יש בזה משהו. כן, מה אתה רוצה להגיד, רובן? למה זה לא... תסביר למה זה כן נשיבחנו. אהה, זה גם מעניין. כלומר, מה אתה אומר? אתה אומר דבר שבעצם...
יש פה מין דיאלוג בין...
זאת אומרת שהבחירה בעם ישראל איננה תלויה במעשים של ישראל.
זה כן.
זה בעצם מה שזה אומר. זאת אומרת, זה בדיוק ההפך של הטענה הנוצרית. הטענה הנוצרית אומרת ככה, עם ישראל הוא אמרה, שהרי הוא עשה חטאים איומים. וכיוון שעם ישראל עשה חטאים איומים, הגיע הזמן להחליף אותו בעם אחר. מה אנחנו עונים על זה? נו, אתה רואה, 10 ניסיונות ניסו אבותינו את הקדוש ברוך הוא במצרים. ואף על פי כן הוא לא זרק אותנו. אז למה איזשהו חטא כלשהו במהלך ההיסטוריה יוכל לבטל את הבחירה הזאת? כן? זו טענה סגולית, מה שנקרא. כן?
זה קצת, כאילו, הרי כמה שורות לפני, קראנו על אברהם
אבינו. נכון.
דווקא
זה בא להראות חיבתו של הקדוש ברוך הוא. כלומר, שם זה להודיע חיבתו של אברהם. הקדוש ברוך הוא ניסה את אברהם, ואברהם עמד בכולם. אנחנו ניסינו את הקדוש ברוך הוא, והוא עמד בכולם. מובן מה שאני אומר?
כן, אבל אני הבנתי שכמה חיבתו של אברהם אבינו עליו השלום, זה כמה שהוא
זכאי... כמה שהוא ראוי לחיבה.
נכון.
וכאן תראה כמה שהקדוש ברוך הוא ראוי לחיבה. זה בדיוק העניין. כלומר, הקדוש ברוך הוא ראוי לחיבה עצומה. למרות כל מה שעשינו לו, לא זרק אותנו. כן?
אני חושב שיש פה איזה משחק הדדי. הקדוש ברוך הוא גם קצת נהנה להראות להם, יאללה, קבלו עוד נס, תהנו מזה.
קבלו עוד מה?
קבלו עוד נס. זה כמו קוסם, הופעה של קוסם. עושים לו עוד רן, אז הוא עושה עוד קוסם.
אתה מדבר על הניסים, אבל אנחנו דיברנו כאן על הניסיונות.
ניסיונות זה ניסים.
לא, 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 זה שני דברים שונים.
מה למשל?
ניסיונות. שמשל היה חטא המרגלים, חטא העגל. המעפילים, כל הבעיות האלה שעשינו, כן, המתעוננים, וכולי. כן, בבקשה. כן, במן. במן, נכון, 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 זה אחד מהנרסה. נכון, היש השם בקרבנו עם עין, מסע ומריבה, נכון, והיבוא המלאק. כל הדברים, כן, זה בעשרה ניסיונות.
אז איך אתה מסביר את הצורת, באותו הסבר שנתת קודם, איך אתה מסביר את הספק דווקא אחרי
הנשים? למה היה להם ספק אחרי קריאת ים סוף? הם רצו לדעת האם הקדוש ברוך הוא
מתגלה בהם בתור יש או בתור עין? היש השם מכיר בנו עם עין. זה השאלה. דרך ההתגלות או דרך היעדר ההתגלות? זה ספק מסוג אחר לגמרי. זה לא ספק באמונה במובן המודרני של המילה. כן? למשל, היום אדם יש לו ספק באמונה. מה פירוש? הוא לא יודע, יש אלוהים או אין אלוהים? לא יודע. כן? יש כאלה שאומרים יש, יש כאלה שאומרים אין. אבל גם אלה שאומרים יש, לא פגשו אותו. גם אלה שאומרים אין, לא פגשו את היעדרו. כן? בימי התנך, אין מושג של אמונה במובן של ספקולציה. אלא או שפגשתי או שלא פגשתי. זה המשמעות הקדומה של המילה הזאת.
אלה שבימי התנך לא פגשו, אז מה לעזור עליו?
מי שלא פגש, לא פגש. אני הייתי אומר ככה, יותר מזה. זה הנצרות שהמציאה שיש דבר כזה חטא של חוסר אמונה. אין דבר כזה חטא של חוסר אמונה. כי מה זה אמונה, לפי השיטה הנוצרית? זה לקבל כאמיתי דבר שאני לא יכול לבדוק. כן? זה רחוק מאוד מן החוויה האמונית של היהדות. או שפגשת את אלוהים או שלא פגשת. אם לא פגשת, אתה לא יכול להאמין בו.
אז היו הרבה אנשים בתקופת בית ראשון שלא האמינו באלוהים?
לא, בתקופת בית ראשון אלוהים נגלה.
לכולם?
לכולם, ברור. לכן אתה לא תמצא בכל ימי בית ראשון, לא בעם ישראל ולא בעמים, אפילו אתאיסט אחד. לא רבע אתאיסט. כן? איך זה? בגלל שהמציאות הייתה של ההתגלות.
בכל דור ודור?
בכל הדורות אתה לא רואה אצל האדם העתיק ספק לגבי המציאות האלוהית. הוויכוח זה האם לעבוד את השם או לעבוד לאלוהים אחרים. אבל מה זה עבודת אלוהים אחרים בימי התנך לא נחשבה ככפירה, אלא זה היה כמו בגידה, זה משהו אחר. כלומר, אדם שבוגד באשתו, אז לא אומרים הוא חושב שהוא לא נשוי. הוא יודע שהוא נשוי, אף על פי כן הולך למישהי אחר. אז אותו דבר לגבי אבותינו כשהם היו עובדי עבודה זרה. הם ידעו שהשם הוא אלוהי ישראל, אבל הם הלכו לעבוד אלוהים אחרים. ברור? זה צורה אחרת לגמרי של קיום.
זה פרוורסיה.
נכון. מה שאין כן בימינו, אחרי שפסקה הנבואה, השאל, כבר האלילות מפסיקה להיות מעניינת, אבל השאלה היא האם יש אלוהים או אין. ואם יש, מן הסתם הוא אותו אלוה שגילה את דברו בתנך. כן, משהו כזה. כן, בבקשה. נכון, ביוב.
ואחר כך, כן, ואחר כך אמרת, כל בן אדם גם יכול לעשות את זה. כן?
נכון.
אז איך זה מסתדר שם?
יש מדרגות של התגלות. כן. בבקשה.
לפני זה, במשניות הקודמות, הספיריות באות מתקדות באות.
נכון.
זה ברור לסופר. השאלה שלי, איך עם ישראל פגע בהספיריה? זאת אומרת, דווקא הם עשו 10, למה לא 20 ולא 5?
כיוון שהם פגשו אלוה שמתגלה בעשרה מאמרות, אז הם מרדו בו בעשרה אופנים.
לא, אבל רציתי לשאול את זה, אם היו עושים 11, אז אולי
הוא
גם היה מחריב אותם, כמו ש...
היו עושים 11? לא, לא בראש שלהם לעשות 11. כן? זה כמו לתת מכה באוויר.
מה, לא, אני לא
חייב
לתת 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 לתת
לתת לתת לתת לתת לתת. כי אין עוד מה לעשות. זאת אומרת, אם מי שמתגלה אליך יש לו עשרה מאמרות, אז מה שזה מעורר כהתנגדות, זה 10 התנגדויות. פשוט מאוד. אם אתה נגיד נלחם במישהו, אתה הולך איתו קרב אגרופים, אתה מנסה לפגוע בכל החלקים האפשריים בגופו, אתה לא תפגע בחלקים שאינם בגופו. אתה לא תיתן אגרוף באוויר. זה אותו המכה, אז זה אותו הדבר. זה אותה המכה, זה מהדורה נוספת של אותו הדבר. כן, בבקשה. מה אתה מתכוון?
אני מתכוון לזה שהתגלות הבורא מתבצעת בתהליך? יש איזשהו...
יש אופנים שונים של ההתגלות, כן. זה מה שאמרתי לגברת לפני כן. שיש מדרגות בהתגלות. אבל המציאות האלוהית הייתה ברורה לאדם הקדום, למרות שהיו מדרגות באינטנסיביות של ההתגלות הזאת. לפעמים גילוי עמוק, לפעמים גילוי לא עמוק. זה כמו שלמשל אתה פוגש מישהו. אתה פוגש אדם. השאלה, מה פגשת מתוכו? פגשת אותו, את המחשבות הפנימיות שלו, המחשבות הנסתרות שלו? כן? כלומר, יש כל מיני דברים בתוך ההתגלות שהם רבדים רבדים.
וזה תלוי על פי נשמה ודרגתה.
גם. בסדר. כן. טוב, זהו, נתראה אחרי הבחירות. נתראה אחרי הבחירות.